מנסה להמשיך את הקו שהתחלנו בשבוע שעבר. אנחנו מוצאים בתורה שיעקב נלחם בשתי מערכות, שני סוגי מלחמות, שני אבות אויבים היו לו, לבן ועשיו. כך מפורש בפסוק, כך מפורש גם בחז"ל, לבן ועשיו. אלה שני סוגים שונים. אם נרצה להגדיר את שני סוגי ההתנגדות, שני סוגי המלחמה, עשיו הוא נגדו, כלומר עומד נגדו בכל, בכל הבחינות, הוא נגדו. לבן להפך, לבן פורס עליו את חסותו. העומק של ההתנגדות של לבן, לבן נקרא משום כך ארמי עובד אבי. זה רק משום המילים האלה שהוא אמר, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. זה הכל שלי, הכל מתייחס אליי, הכל הוא בעצם המשך ממני. אתה לא פתחת שום דבר חדש, כל מה שאתה ממשיך ועושה זה הכל המשך שלי. אין כאן דבר חדש, ממך לא נפתח שום דבר, אלא זה המשך ממני, הבנות בנותיי, כמו שהוא אומר, עונה לו אחרי כל הריב, אחרי כל הדיבורים. אז התשובה היא כאילו התעלמות מלאה מכל מה שהוא אומר, והתשובה באה, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי, כל שמו. עיקר כוחם, כמו שמבואר בחז"ל עצמם, וכך ביארו לנו רבותינו, הדבר מבואר בחז"ל, שעיקר כוחם של רחל ולאה האימהות של רחל ולאה של שרה ושל רבקה זה בהצלה מישמעאל ועשיו. שרה נקטה, הצילה את בית אברהם וכיוונה אותו אל יצחק והצילה מישמעאל, וכן רבקה הצילה מעשיו, כמו שמפורש בפסוקים. ברחל ולאה, אז ההצלה היחידה של הרכיים, הדבר היחידי שהן פעלו זה מה שהן אמרו, הלא נוכריות נחשבנו לו. הן אלו שעשו את הניתוק מבית לבן. הוא קרא להם השדה אל צונו, כמו שכתוב מפורש בפסוק, והן ענו לו, הלא נוכריות נחשבנו לו. זאת אומרת, מי שיצר את הזרות, מי שיצר את הניתוק בין בית לבן ובית יעקב, היו רחל ולאה, ובזכות זה הן נקראות אימהות. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בניהם בנו את בית ישראל, לא בעובדת הלידה עצמה, עובדת הלידה עצמה היא, לכל משפחה יש את האימא שלה. עובדת הלידה עצמה לא מספיקה כדי להיקרא אם לכלל ישראל. הייתה כאן איזה אימהות שעל ידם אז נולד כל כלל ישראל. השתתפות במעשי האבות, מצורפות לאבות, כדרך שהאבות הם אבות של כל אחד ואחד מישראל, אז ככה אמהות של כל אחד ואחד מישראל. השם אימהות חל עליהם בזה שהם הצילו, תיהרו מהמפסיד. אז בבית אברהם המפסיד היה ישמעאל, בבית יצחק המפסיד היה עשיו, בבית יעקב המפסיד היה לבן. וההצלה הייתה, ההצלה הייתה בזה שהם אמרו על הנוכריות נחשבנו לו, והם נפרדו איתו. זאת אומרת, הם אלו שיצרו את הפירוד. ומה שלבן אמר לשיטתו, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא, הדבר הזה לא היה אמת, לא היה אמת, הדבר הזה לא היה אמת. העובדה שזה היה אמת מבחינתו של לבן זה משום שהוא לא ידע שבנותיו כבר מעשו אימהות של עם חדש. לכן הוא אמר מה שהוא אמר, אבל בנותיו הם לא שלו כי הם אימהות, הם לא בנות, הם אימהות. אז בזה, כאן נמצאת נקודת הפרישה מבית לבן לבית יעקב. למדנו אם כן שיעקב עומד תחת שתי מלחמות. מלחמה אחת זה עם בית עשיו, עם מי שמתנגד לו, מי שעומד כנגדו, שונא שלו, שונא בכל פרט, בכל עניין, בכל דבר, הוא נגדו, רוצה לעקור אותו מהשורש. כשזה קם זה נופל, להפך, כשזה קם זה נופל, כשזה נופל זה קם. זאת אומרת, הם עומדים בסתירה זה לזה. יש עוד אסון אחד, עוד אסון אחד, עוד מלחמה אחת. והמלחמה הזאת זאת מלחמה שכפי שמפורש בפסוק, זאת מלחמה קשה יותר, כבדה יותר. האויב כאן הוא חמור יותר, הוא נקרא ארמי עובד אבי. עובד אבי מבחינתו שלו, עובד אבי, הוא איבד אותו. זה ברור שברגע שהוא, כמו שאנחנו אומרים, ברגע שהוא לא מבין אותו, תופס אותו כבנו, כממשיך שלו, אז ממילא הוא עובד אבי. ברור, את אבינו הוא מאבד. ארמי עובד אבי. אלו שתי המלחמות. ננסה להמשיך את מה שהתחלנו פה בשבוע שעבר ולנסות להבין הלאה את הקשר שבין פרשת לבן, כמו שהתחלנו בפרשת לבן, פרשת התרפים, התחלנו לבאר את זה פה בשבוע שעבר, ואת הנוגע מזה לענייננו, לזמן שאנחנו בו. בפסוק כתוב, אחרי שהוא גמר, ויאמר לבן, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותי והבנים בניי והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא, ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן וירימה המת שיבה, ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל, ויקרא לו לבן יגל סהדותה, ויעקב קרא לו גל עד. אז כתוב בפסוק שלבן קרא על ה... לבן קרא למקום הזה יגר סהדותה, לגל הזה הוא קרא לו יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גל עד. עניין שינוי השמות, עניין קריאת השם המיוחדת של לבן, זאת פרשה שצריכה קצת ביור. אז אני רוצה להקריא פה קטע מספר של אחד מהקדמונים שנתגלה לו מסוד השם ליראיו. אני אקריא פה קטע מתוך המגלה המוקות. זה ספר של אחד הקדמונים שהוא... קטע קטן. בתוך דבריו. זה לא חשוב, אני לא ממליץ לאף אחד ללמוד את הדבר הזה בפנים, אני רק אקריא את הקטע הנוגע. בכל אופן זה נמצא במגלי עמוקות באופן סמך ו. ככה, המילים הם, אני קורא את המילים. וזה סוד יגר סהדותה שאמר לבן ליעקב בלשון ארמי, שגילה לו עניין בית שני, שכשהיה, כשבית שני היה בן ריש יוד ג' שנה, כמניין יגר, אז בא אנטיוכוס ושחט החזיר על המזבח. כשבית שני היה בן ריש יוד ג' שנה, אז הגיע אותו מעשה, אז הגיע אנטיוכוס ושחט את החזיר על המזבח. זאת הייתה הכרזת המלחמה של יוון, זה היה ההתחלה של מה שנקרא ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. כאן זה התחיל. אז הדבר הזה קרה בזמן שבית המקדש, הבית השני, היה בן ריש יוד ג' שנה. וזה היה שנת ריש יוד ג' לבניין בית שני. אז הוא מעריך ומסביר, אומר עוד כמה מילים, שאז גברה הקליפה לפי דבריו בקיצור. ויעקב קרא אותו גלעד, זאת אומרת, לבן שהוא קרא לו יגר סהדותה, אז לבן התכוון פה לומר משהו. הוא התכוון לאותו זמן, לאותו זמן, לאותו מועד, שנקרא יגר. זאת אומרת, באותם, כשבית שני יהיה בן ריש יוד ג', אז. אלה דברים שהם הרבה הרבה יותר גבוה מכפי ערכנו, הרבה מעבר לנו. ואלה דברים שאי אפשר לומר אותם או לגלות אותם, אלא בגילוי מלמעלה. זה דברים שאנחנו רק יכולים בקושי איכשהו להבין את הדברים קצת לפי ערכי, לנסות להבין קצת לפי ערכי. אני רק מנסה לקרוא רק את הדברים קודם. כלומר, לבן קרא לזה יגר סהדותה, והוא התכוון לומר, לבן התכוון פה לומר על אותו זמן, אותו זמן שהוא מרומז ביגר, אז יקרה משהו. ויעקב קרא אותו גלעד, הראה לו תיקון המקדש שנקרא גלעד, כי דעית במדרש ילקוט, שהראה הקדוש ברוך הוא עניין בית המקדש, שנאמר ויראהו את הגלעד. זאת אומרת, משה רבינו כתוב בפרשת וזאת הברכה, שהשם הראהו את הגלעד עד דן, כך כתוב, השם הראה למשה רבינו את הגלעד עד דן. אז אומרים על זה חז"ל, ויראהו את הגלעד, שהוא הראה לו את בית המקדש בבניינו, והוא הראה לו את הסיבות לחורבנו, את הסיבות, את השרים המציקים לו. כך כתוב בחז"ל. אין גלעד אלא בית המקדש, שנאמר, גלעד לי ראש הלבנות. זה פסוק בספר ירמיה. עד כאן דבריו. עד כאן. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא גילה לנו, וזה מה שהוא אומר. אנחנו צריכים לנסות להבין את הדברים קצת לפי ערכנו הפעות. מה זה אומר לנו? מה זה מדבר אלינו? מה אנחנו צריכים להבין? המחלוקת שבין לבן ויעקב בקריאת השם של אותו גל, שהוא היה הברית, כאילו ברית הפרישה שבין לבן ויעקב, אז אותה קריאת שם, אז אליבא דה לבן, אז הוא קרא לזה יגר סהדותה, והוא התכוון למעשה אנטיוכוס, ויעקב קרא לו גלעד, והוא התכוון לתיקון של החשמונאים, כמו שמפורש בדבר. הוא התכוון לתיקון של החשמונאים. כאן זה היה, כאן בדיוק כאן. איך אנחנו צריכים להבין את זה? איך הדבר צריך להתפרש? ולעשות איזושהי אחיזה בזול. קודם, באמת שיש לנו מקור בדברי חז"ל עצמם, היגר סהדותה הזה רומז על ימי יוונים,
זה כתוב בחדר.
אם מצרף שני מאמרי חז"ל זה לזה, אז נמצא במדרש בפרשת נוח על הפסוק יפת אלוקים ליפת וישכון באורלי שם. אז כתוב על זה בחזל, בר כפרה אמר, יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אורלי שם. רבי יודן אמר, מכאן לתרגום מן התורה. כלומר, איפה המקור הראשון שיש עניין כזה שנקרא תרגום בתורה? אז המקור הראשון הוא מיפת אלוקים ליפת וישכון באורלי שם. כמו שידוע, כמו שכתוב בסוגיה במסכת מגילה, שאף ספרים לא התירו שיכתבו אל היוונית. והלימוד הוא מיפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, יפייפותו של יפת תהיה באוהלי שם. זאת אומרת, הותר לכתוב את התורה היוונית, משום שהותר להלביש את התורה בלבושי יפת, בלבושים של יפת. אז כתוב כאן בחזל שמכאן לתרגום מן התורה. זאת אומרת, מכאן עניין התרגום. אז איפה מקור עניין התרגום בתורה עצמה? זאת אומרת שהתורה ניתנת להתארגן, ודברי תורה ניתנים להיות מתורגמים ללשון אחר. אז מאיפה, מאין לנו תרגום מן התורה? אז התרגום מן התורה נלמד מפה, מיפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. מקום אחר בחזל, אז המקור לתרגום מן התורה כתוב ביגר סעדות. מקום אחר בחזר, על הפסוק הזה, ויקרא ללבן יגר סהדותה, אומרים על זה חזר, אל תהי לשון הרמי קלה בעיניך, לשון סורסי קלה בעיניך. אל יהיה לשון פרסי כתוב כאן, אבל זה תוספות וכל הראשונים ועושים סורסי. מדובר על לשון הרמי קל בעיניך, שבתורה, בנביאים ובכתובים מצינו שהקדוש ברוך הוא חולק לו כבוד. בתורה ויקרא ללבן יגר סהדות. מה זה בא ללמדנו? אז אני אומר פרשי וסורסי, כן, ונפקמינה מזה לדעת כי התרגום הוא מן התורה. כלומר, כאן התורה מלמדת אותנו שהתורה בעצמה נאמרת בלשון התרגום. למדנו אם כן שאותו דבר, אותו דבר שבעצם, אז הלימוד הראשון שלו זה מיפת אלוקים ליפת, שספרים לא התירו שיכתבו אל היוונית, אותו לימוד, אז התורה מבטאה אותו פה. זאת אומרת, נמצא פה בתורה בעצמה לשון שעניין הלשון הזה, אז הוא רומז, מצא לו כאן בחזל עצמם רמז שאותו יגר סהדותה מתכוון ליפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. היגר סהדותה הזה שהוא לשון תרגום בתורה, אז הוא, על מה הוא, על מה הוא חל, מה הוא רומז, מה הוא אומר, מה הוא בא ללמד? הוא בא ללמד תרגום מן התורה, ותרגום מן התורה, אז הוא נלמד. שורש תרגום זה ההיתר לכתוב את התורה היוונית. אז כאן שורש עניין התרגום. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. נמצא שהקשר שבין אותו יגר סהדותה לבין פרשת יוונים, פרשת יוון, אז הוא נמצא לנו בחזרה. ננסה להבין. כשאומרים הבעיה הזאת שנקראת תרגום בתורה, אם התורה מתרגמת או התורה לא מתרגמת, אז צריך לימוד ללמד אותנו שמכאן לתרגום מן התורה. התורה אומנם מתרגם, תרגום מן התורה, יש תרגום. מה הבעיה? הכל יודעים שבאותם ימים שפעם היה מלך ציווה לאותם 70 זקנים לתרגם את התורה ליוונית, אז ירדה חשיכה לעולם 3 ימים, כמו שידוע, מפורסם מאוד בדברי חז"ל. לא היו ימים קשים כמו שכתוב בחז"ל, אז זה מהימים הקשים ביותר שהיו לישראל. לא היו ימי חושך, ימי אפלה כאלה לישראל, לא היו עוד. אותו זמן שהתורה תורגמה ליוונית. אם ננסה להבין את האסון הגדול, התורה כן מתורגמת ליוונית או לא מתורגמת ליוונית, מה כאן בעצם האסון הגדול? ננסה להבין. הדבר הנורא בתרגום, אנחנו כל כך רחוקים מזה, אנחנו כל כך שקועים בתוך זה, שאנחנו לא מסוגלים בכלל להבין את הנוראות, את החרדה הגדולה שישנה. אבל הנורא שבזה הוא בעובדה שבעצם דברי תורה הם דברים שהם אינם מצטרפים לשום דיבור אחר מתוך כל מערכות הדיבורים שמדוברים בעולם. כל מה שמדובר בעולם, כל מה שמדובר דובר וידובר, כל מה שמדובר בעולם נמצא במערכת אחת. ואילו דברי תורה, אז הם בעצם במערכת אחרת. אילו הייתי על הר סיני, אומר רב שמעון בר יוחאי, כמו שידוע בדברי חז"ל, אז הייתי מבקש לאדם שתי פיות, פה אחד לדברי תורה ופה אחד לשאר מילי דארמה. הכוונה בדבר הזה היא שההבנה שזה פה לעצמו, זה פה שעומד לחוד. זאת אומרת, זה מציאות, זאת מציאות דיבור אחר, זאת לא אותה מציאות דיבור כמו יתר הדיבור. מערכת אחת של דיבורים שהיא דיבורי חול, דיבורי רשות, אפילו דיבורי מצווה, אבל זאת מערכת דיבורים שהיא דיבורים בפני עצמה. אלו דיבורים, דיבורים שהם ניתנים להיות מובנים, שהם נתפסים בתוך מערכת העולם. אלו דיבורים בתוך המערכת. דברי תורה הם בפירוף, בפירוף הם דיבורים אחרים. זה דיבור שהוא בא לגמרי מחוץ למערכת הזאת. זאת מערכת דיבור שהיא בין עליונים ותחתונים, בין בורא העולם לבריאה. זאת מערכת דיבור אחרת. כל מי שמדבר דברי תורה ומדבר אותם באותו אופן כמו שמדוברים יתר הדיבורים בעולם, יש כאן גם הריגה וגם סירוס של דברי התורה בעצמם. דברי התורה בעצמם, כנראה שהעומק שלשון ארמית נקראת לשון סורסי, שכבר כתוב בראשוני שסורסי זה פירוש המילה לשון מסורסת. הכוונה היא, זאת לשון שהיא נתקה משורשה, זאת לשון שאין לה את אותו כוח, אותו כוח, אותה עוצמה, אותו כוח הולדה כמו שיש לדברי תורה. זאת לשון אחרת, לשון סורס, לשון תרגום נקראת לשון סורס. אלו שתי פיות, שני לשונות, שתי מערכות דיבור שונות ומשונות, נפרדות, נבדלות לגמרי זו מזו. הן לא יכולות לבוא ביחד. כל דיבור מתוך המערכת הזאת, כל דיבור אז יש לו את המערכת שבתוכה הוא חי, בתוכה הוא פועל, בתוכה הוא נמצא. זה דבר ששייך למערכת הזאת. בלבד יציאה מתוך המערכת הזאת תיתכן רק על ידי כניסה למערכת דיבור אחר. זאת מערכת דיבור בפני עצמה. האדם הוא מדבר, והוא נמצא באותו מקום שבו נמצאת מערכת הדיבורים שלו. מה שניתן בתורה זה במילים אחרות, כמו שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. הרבה פעמים כבר הזכרנו את זה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. זה מה שעשו לנו, רוממתנו מכל הלשונות, נתנו לנו לשון אחרת. לשון אחרת, זאת לשון שמדברת דיבורים אחרים, צורת דיבור אחרת, מערכת דיבור אחרת. מערכת דיבור זה כולל את כל האדם כולו, מכף רגל ועד מתחת לכף רגליו ועד מעבר לראשו. האדם נמצא בתוך אותה מערכת דיבור שבתוכה הוא חי. שם הוא נמצא. עד למקום שלשם מערכת הדיבור שלו מגיעה, עד לשם מגיעה חיותו. השם שחיותו של הצומח הוא בשם צומח, וחיותו של החי היא בחי, כך קיומו, היותו של המדבר הוא במדבר. שם הווייתו, שם הוא נמצא. באותה מערכת, עד כמה שהוא מדבר, עד כדי כך הוא נמצא. זאת אומרת, עד כמה שיש לו קשר, עד כמה שהוא מסוגל לקלוט, עד כמה שהוא מסוגל להבין, עד כמה שהדברים נתפסים אצלו בתוך המערכת, בתוך מערכת הדעת, בתוך מערכת המושגים, שהיא היא מערכת הדיבור שלו. עד כדי כך הוא חי, עד כדי כך הוא קיים, הוא קיים בתוך זה. אדם לא יכול להיות מצויר כקיים, כהווה, כנמצא. הווייתו מקוימת בדיבורו. וכשניתנה לנו מערכת דיבור בפני עצמה, זאת מערכת דיבור אחרת, מערכת דיבור שונה, מערכת דיבור צריך עבורה פה בפני עצמה. מערכת דיבור, כלומר, מערכת תפיסה אחרת, מערכת קשר אחרת. הכל נתפס אחרת. לכל דבר יש שם אחר. אין שום אפשרות של הידברות למי שנמצא במערכת הזאת עם מי שנמצא במערכת אחרת. כשם שאדם לא יכול לדבר עם בעלי חיים, כך בשום פנים ואופן אי אפשר לדבר עם מי שנמצא במערכת דיבור אחר. לדבר אפשר רק עם מי שנמצא איתי באותו מעגל, באותה מערכת דיבורים. אני אבקש לסגור את זה. אם שכזה הוא יכול להידבר, רבי שמעון בר יוחאי אמר שאילו היה על הר סיני, היה מבקש יחד עם התורה, הוא היה מבקש עוד פה. משום שאדם לא יכול להפסיק, הוא לא יכול לחדור מלדבר דברי רשות, הוא חייב לדבר גם את הדיבורים האלה. והעובדה ששני הדיבורים האלה מדוברים מאותו פה, אז היא נקראת, היא נראית כאילו שמתן תורה לא נגמר. חסר כאן אדם, חסר עדיין. מתן תורה צריך להיגמר בתוספת פה. תוספת פה, כלומר לתפוס שזאת מערכת דיבור בפני עצמה. הסיבה שזה לא ניתן, משום שהיינו מקלקלים שתי פיות. היינו גם את זה נקלקל. זאת פרשה בפני עצמה, למה זה לא ניתן. אבל מה שמעניין אותנו כרגע, זה הצורך בנתינה של הדבר. האסון הגדול בתרגום, העובדה שצריך גילוי בתורה שמותר לתרגם, או שהתורה ניתנת לי בתרגם, היא בת תרגום, היא נתפסת בתרגום. צריך גילוי, פסוק מיוחד ללמד אותנו את הדין הזה. זה משום שדברי תורה הם לא יכולים להיות מתורגמים. יש להם את שפתם שלהם, אותה שפה שבה הם, ברגע שמתרגמים דברי תורה, אז הם נתפסים בתוך מערכת, הם נכנסים, הם יורדים לתוך מערכת דיבור אחרת. זהו תרגום דברי תורה. הם יורדים לתוך מערכת. הם נכנסים לתוך המערכת הכללית, לתוך המערכת המדוברת הכללית. גם זה מדובר, גם זה מדובר. גם אלה דברים, גם אלה דברים. אלו גם דיבורים, אפשר גם את זה להוסיף לתוך המערכת, אבל המערכת כוללת ומקיפה גם את הדבר הזה. גם זה ניתן. שורש עניין התרגום כמו שמפורש בחזר, זה התחיל ביפת אלוקים ליפת וישכון באור לישן. יפת אלוקים ליפת, יפותו של יפת יהיה באור לישן. אותה יפיפות של יפת שקולטת את דברי התורה לתוכה ונותנת להם את הלבוש, את היופי של יפת. התורה התירה, התורה התירה את זה, אבל כשהדבר הזה קורה, אז ההגדרה, כמו שכתוב בחזר, יורד חושך לעולם. יוון, כמו שמפורש בחזר בהרבה מקומות, יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. חושך הוא בתרגום של התורה. כבר אמרנו פה פעם, נחזור על זה עוד פעם, הדברים ברורים מאוד. ההבדל, עומק ההבדל שבין אור וחושך, אז בחינה אחת היא פשוטה, באור רואים ובחושך לא רואים. אבל לא על זה אנחנו מדברים. ההבדל שבין תפיסה באור ותפיסה בחושך, קליטה באור וקליטה בחושך, אלו שתי צורות קליטה שונות. הקליטה באור קולטת את הדבר בעצמו, כשמאירים אז הדבר נראית, והנה הוא לפנינו, רואים אותו. קליטה בחושך היא, אם אפשר לומר, קליטה נסיבתית. זאת קליטה מתוך, מסביב. כשאדם קולט משהו בחושך, אז כשמאירים לאדם, אז האדם רואה את הדבר, והדבר נראה לו, הרי הדבר לפניו. ואילו בחושך, כשהאדם צריך לקלוט דבר, אז הוא קולט את זה מתוך מסקנות. משום כאן הוא לא יכול להמשיך ללכת, יש כאן משהו שעוצר את זה, ואותו דבר שעוצר מגיע עד פה, וכך גובהו, וכך בערך הוא. אז מתוך כל הדברים האלה, אז אני יכול להסיק מסקנה בערך, מה נמצא? באור, אז הדבר נראה. זה ההבדל בין שתי השפות, בין שפת התורה, אותו דיבור של אותו פה, ובין הדיבור שהוא הזכרנו כבר כמה פעמים במשך השנים. הזכרנו את דברי הרייבט בהלכות קריאת שמע, על מה שכתוב ברמב״ם, שאם קוראים שמע בכל לשון, אז כתוב ברמב״ם וידקדק בכל לשון שהוא קורא, אז הוא צריך לדקדק מדברי שיבוש שבאותו לשון, להיזהר לא לשבש את הלשון שבה הוא קורא את קריאת שמע, תהיה איזה לשון שתהיה. אומר זה הרייבט, כל הלשונות פירוש הן, ומי ידקדק אחר פירושו. לשון הקודש היא לא לשון פירוש, לשון הקודש היא לשון שאומרת את הדבר. וכשהדבר נאמר אז צריך לומר אותו בדיוק. יתר הלשונות הן לשונות שהן אומרות מה שאני מתכוון. אם מבינים מה שהתכוונתי, אז מה ההבדל אם אני מדקדק בדקדוק? אני לא מדקדק בדקדוק. מה זה משנה? הדקדוק לא מעלה ולא מוריד. כל הלשונות פירוש, ומי ידקדק אחר פירוש? מה זה משנה? הלשונות כולם מהן באות רק לומר, לבטא את מה שאתה מתכוון בעצם לומר, אבל הן לא אומרות את הדבר בעצמו. ההבדל בין שני הדברים האלה הוא בדיוק ההבדל שבין אור וחושך. אור מראה את הדבר וחושך, אז הוא מאפשר תפיסת הדבר בדרך מסביב. בחרנו לשון מסיבתי כדרך, בלשון משפט אומרים, יש עדות ראייה ועדות נסיבתית. זאת אומרת, הנסיבות מוכיחות, הנסיבות מראות מסביב. אז כל המסביב כולו, אז הוא מראה שכנראה כך וכך היה, אבל את הדבר עצמו לא ראיתי. זה הדבר בשני סוגי הלשון, בשני הלשונות, בשני סוגי הלשון, בשני סוגי הדיבור. זה אור וזה חושך. בזמן שהתורה תורגמה ליוונית ירדה חשיכה לעולם. חשיכה ירדה לעולם. חשיכה ירדה לעולם, פירוש הדבר שכשהיה כל זמן שהתורה הייתה בלשונה, שהתורה הייתה בלעדית, אז אותה לשון אמרה את הדברים באופן שהדברים עצמם היו נאמרים. כשהדבר עצמו נאמר, אז אני שמעתי את הדבר עצמו בתוך הדיבור. ברגע שהתורה תורגמה, אז גם לשון הקודש נהייתה בין יתר הלשונות. אז זה לשון כמו כל הלשון. התורה ירדה מהבלעדיות של הלשון של תורה בעצמה, והיא נהייתה לשון כיתר הלשונות. אם היא לשון כיתר הלשונות, אז התפיסה שלה היא תפיסה של חושך, היא לא תפיסה של אור. פקעה אם כן, פקעה התפיסה של אור. ירדה השיחה לאור. כאשר יוון באה לאסוף תחת כנפיה את התורה, זאת אומרת לתרגם את התורה ליוונית, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. והיינו, יפייפותו של יפת תחול גם על אוהלי שם. הנורא שבזה זה שמאז ואילך, אז אוהלי שם, אז הם נעשים בין המון הדברים שישנם בעולם, ואותה יפייפות של יפת מקיפה אותם וכוללת אותם, אז היא כוללת גם את הדבר הזה. יש בעולם הרבה אפשרויות, הרבה מדעים, הרבה מדעים, הרבה צורות, הרבה דיבורים. גם זה, גם זה, גם זה, וגם זה. גם זה יש. גם לזה יש מקום. גם לזה יש מקום. גם זה נמצא. ודאי יש לזה מקום. זה מקום, מקום נכבד אפילו. אבל זה נמצא בין יתר הדבר. זה אף פעם, זה לא נמצא לעצמו. פקעה מכאן אותה לשון שמדברת בפה בפני עצמו. צריך לדבר הזה פה בפני עצמו. כך צריך היה להיות הקליטה של דברי תורה, כמו שצריך היה להיות במעמד הר סיני. צריכה להיות שדברי תורה הם תמיד נמצאים בפה בפני עצמו. הם לא בפה הכללי, הם בפה בפני עצמו. ברגע שזה מתורגם, אז זה נכנס תחת הכנפיים של ה... זה נעשה דבר בין יתר הדברים בעולם. אפשרות בין יתר האפשרויות. גם זה יכול להיות, גם זה אפשר. גם את זה אני מוכן לסבור. אני מוכן לסבור את כל הדברים בעולם, אני גם את זה מוכן לסבור. הנורא שביוון, הנורא, שהיא מקבלת את הדבר הזה גם, היא מקבלת גם את כלל ישראל, אבל כעובדה בין יתר העובדות בעולם, היא מוכנה לקבל גם את בית המקדש. בבקשה, אין שום סיבה להחריב אותו. להחריב אותו אין צור. אבל ליטול ממנו את הבלעדיות, את האחד. זאת התומעה, זה נקרא תימאו כל השמנים. תימאו כל השמנים פירוש, הפקיעו את האפשרות של אור, זה נקרא ירדה חשיכה לעולם. הראשון שאמר את הדבר הזה היה לבן בדיבורים, הבנות בנותיי והבנים בניי והצונצוני וכל אשר אתה רואה לי, זה הכל שלי, זה הכל שלי. הכל שלי פירושו אני גם אותך קולט. בדבר הזה הוא לא הודע, כאן הוא לא הודע. לבן טען שהוא מבחינתו שלו כולל גם את יעקב, הוא גם אותו כולל בין יתר הדברים שיש לו. יש לו את זה, יש לו את זה, יש לו גם בן כזה, יש לו גם בן כזה, יש לו, ברוך השם, יש לו בית מגוון. גם זה שלי. אם זה שהוא טען, הבנות בנותיי והבנים בניי וגומר, אם זה שהוא טען, אז הוא קראת איתו ברית, ובברית הזאת הם נפרדו זה מזה. הדברים נראים וכבר עומדים על זה, מפרשים. הדברים נראים כסותרים, נימון אשר. אם כל זה שלך, למה אתה נפרד מהם? פרידה כזאת מורה. זה היה עומק. כאן התכוון לבן בזה שהוא קרא לו יגר סהדות. הוא קרא לו אותה קריאת שם יגר סהדות, מתכוונת לומר. לבן קרא לזה בלשון תרגום, וכאן היה השורש שלבן מבחינתו שלו כאן קיים בזה, בברית הזאת, בזה שהוא קרא לגל הזה יגר סעדות. אז פה הוא קיים את מה שהוא אמר, הבנות בנותיי, הבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי, כל זה שלי. זה מתקיים על ידי אותה קריאת שם יגר סעדות, שהיא לשון תרגום. לשון תרגום שורשה ביפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. עוד יתברר לך, עוד יבוא יום ויתברר לך שהכל שלי, שאתה בעצם שלי. מתי יהיה היום הזה? זה הרמז. יגר סעדות, זה מה שגילה לנו. זה מה שהוא. זה מה שנתגלה על ידי אותו חכם, שנתגלה למסעד השם ליראה. באותה שנת ראש י' ג' באותה שנת ריש י' ג' לבניין בית שני, אז בא אנטיוכוס ושם ועשה את מה שעשה. תראו רבותיי, אני נאלץ לומר פה כמה מילים, זה לא מתכוון ל... זה לא המשך למה שאנחנו מדברים. אני נאלץ לומר פה כמה מילים ואני מבקש שישמעו את זה. כל מי שנכנס באמצע, אני אשתדל למנות כמה מהעוולות שהוא עושה. כל מי שנכנס באמצע, הוא קודם כל מעליב את עצם הדיבורים. מי שנכנס באמצע ושומע, ושומע את ההפך ממה שדובר. אדם לא יכול להיכנס באמצע ולנבא את מה שדיברו עד עכשיו. מי שנכנס באמצע, אז הוא... אני מבקש מכל מי שנכנס באמצע שיקום ויצא. זאת פשוט עדלה. יש כאן איזה אלבון פשוט לדיבורים. לצאת מותר לכל מי שרוצה, אבל מי שנכנס באמצע הוא פשוט, זה פשוט לא ייתכן, זה פשוט לא ייתכן. ומי שמעלה על דעתו שאם הוא ייכנס באמצע הוא יתפוס את כל ההקשר ויבין את הדברים לבד, זאת כבר באמת רמות רוב. זאת באמת רמות רוב. קשה לי להניח שכך חושבים הנכנסים באמצע. זה מעשה לא יפה ולא אגון פשוט. זה פשוט אלבור. זה מאמר מוסגר. בזה שלבן עשה יגר, בזה שלבן קרא למקום, לגל הזה, בשם יגר סהדותה, אז הוא רמז לו על אותו זמן, שבזמן ההוא יקרה הדבר הזה, שעל ידו יתקיים. זאת אומרת, הוא רמז לו לאותה נקודת ניצחון של יוון. אותה נקודת ניצחון של יוון, אותו רגע, שנת ריש י' ג' לבית השם. אותו רגע שבא אנטיוכוס והקריב בר מינן חזיר על המזבח. אותו רגע של ניצחון של יוון. זו קריאת השם יגר סעדותה. יגר סעדותה מתכוון לומר גם בגל הזה, גם בגל הזה, וגם בברית שאנחנו קורטים בין שנינו, אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. אנחנו לא נעבור זה אל זה. לא נעבור זה אל זה. אנחנו נבדלים זה מזה. אבל עם כל זה, זה מה שאומר לבן, יגר סהדות. הוא קורא לזה בשם יגר סהדות. אז זה בא יעקב וקרא לו גל אל. כאן בא יעקב וקרא לו גל אל. ויעקב קרא לו גל אל, והוא אומר, הקראנו את לשונו. אלה דברים נוראים. יעקב קרא אותו גלעד, הראה לו תיקון המקדש שנקרא גלעד, כי דעית במדרש שהראה הקדוש ברוך הוא עניין בית המקדש שנאמר ויראהו את הגלעד, אין גלעד אלא בית המקדש, שנאמר גלעד לי ראש הלבנו. יעקב קרא לו בשם שהשם הזה הוא חל גם, זאת אומרת זה עדיין בית מקדש עם זה שאתה קורא לזה יגר סעדות, אבל עדיין יש כאן גלעד. גל עד, גל עד פירושו, כמו שכתוב בראשונים, גל עד פירושו גילוי ועדות על אותו דבר, נקרא גילוי ועדות. יגר סהדות הזאת סתימה וחשיכה, גל עד זאת גילוי, זה גילוי ועדות. מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו אהרון ובניו, וכי לאורה הוא צריך, שואל את הגמרא, וכי לאורה הוא צריך, והלא כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. זה דין הנורא, זה דין הנורא. והגמרא הרי מביאה את הברייתא הזאת בסוגיה של מלחמה. עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. עדות, זאת אומרת, נרות, אור שבא לגלות, ועדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. ויקרא לו לבן יגר סהדותה. הוא מתכוון לומר את אותה חשיכה של יוון, מקסימום החשיכה של יוון. ויעקב קרא לו גל עד. לאותו גל עצמו, אותו גל עצמו, יעקב קרא לו גל עד. הזכרנו את דברי המדרש. עד הגל הזה, זה שאמר הכתוב התלחץ, זה מדרש בתנחומה בסוף פרשת ויצא. עד הגל הזה, זה שאמר הכתוב התלחץ רגל בלעם אל הקיר, הגל הוא הקיר, לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב, שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה. ובלעם זה לבן, שנאמר ארמי עובד אבי. הגל הזה מאותה בחינה, מאותה בחינה של לבן. בכמה מילים, פירוש המושג לקלל את ישראל שהלך בלעם. מה הכוונה לקלל את ישראל? מה זה לקלל? מה זה לקלל? לקלל זה נקרא לנתק אותם, כמו שאנחנו מדברים תמיד, נקרא לנתק אותם מאותו מקור שהוא מקור הברכה. אנחנו תמיד אומרים המושג ברכה זה תמיד שפע שמתחדש, תמיד מתחדש באופן קבוע, מתחדש והולך. ואילו כללה, כמו שכתוב, נוקב שם השם, מקביל לנקבה שכרך עליי ואתן. לשון כללה זה נקרא, כל דבר שהוא מנוי, ספור, שקול, מדוד, הוא מה שהוא, וזה בלבד, זה לשון כללה. לקלל את ישראל זה הכוונה שהוא הלך לנתק אותם מאותו שורש שמחבר אותם למקור גבוה יותר. זה מה שהוא הלך לעשות, לנתק אותם משם. מאיזשהו צד הוא הלך לתפוס אותם. אנחנו יודעים מתוך ברכותיו מה שהיה בליבו, כיוון שברכותיו הם עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב וכדומה. כל הברכות כולם הם כולם מכוונות על הבלעדיות של כלל ישראל, הבלעדיות של כלל ישראל באופן שאין דומה לזה. מעולם עוד אף אחד לא אמר כל כך, לא ביטא כל כך את הבלעדיות של כנסת ישראל כמו בלעם. אז מכאן אתה למד מה שהיה בליבו. מה שהיה בליבו זה ההפך, מה שהיה בליבו זה לעשות אותם ללא בלעדי, לא הן עם לבדד ישכון. זאת אומרת הכללה הייתה צריכה להיות הפוכה, חלילה הן עם לא לבדד, חלילה. כל ברכותיו כמו שהן נקנו, כמו שהן כתובות בתורה, אז כל ברכותיו כולם מכוונים לבלעדיות, לבלעדיות, לדרישה עליה. יחידות של כלל ישראל בעולם, אין כמותם, אין כמותם, הם אחרת מכולם, אי אפשר לגוע בה. מכאן אנחנו לומדים שכל כלולותיו כולם היו ההפך. אלו היו הפעמים שעברו את הגל לרע, אלו הפעמים. ומה שקרה, אז מכלולותיו של אותו רשע, מכלולותיו, מהקללות שלו, אז יצאו ברכות שאין כמותם. נתגלו ברכות שאין כמותם, נתגלתה נקודת גובה, נקודה שלא ניתנת למגע של כלל ישראל, כמו שלא נתגלתה עוד מעולם. זה קרה שם, בפרשת בלעם. ומאותה טומאה, מאותה טומאה, מאותו ביטול בלעדיות, חלילה, שזממו יוונים. אז נפתחה נקודת עומק. אותה נקודת עומק מפורסמת, אותה נקודת עומק ידועה, אותה נקודת עומק שכולם מדברים עליה בפנים, אותה נקודת עומק של הוצאת דברי תורה מתוך השכל האנושי, הוצאת דברי תורה מתוך לשון תרגום, דווקא דברי תורה, דווקא דברי תורה, דווקא ריבוי של דברי תורה מתוך לשון תרגום, מתוך לשון בני אדם. מעיינות האלה שנפתחו על ידי התומה הזאת, זאת ההערה החדשה שנקראת גלעד. ויעקב קרא לו גלעד. פעמיים מצאנו שבאו עלינו בכוח הזה, לא להתנגד, לא להרוג, לא לבטל עצם הקיום, אלא לקחת מאיתנו את הבלעדיות, להשכיחם תורתך ולהעבירם מפוקי רצונך. לבטל את הבלעדיות, את היחידות. הן הן עם לבדה לשכון, בגויים לא יתחשב. ומהניסיון הזה עצמו אז נתגלה עומק של בלעדיות גם בתוך ה... גם באותו פה שמדבר באותו לשון ובאותה שפה, אז נתגלו מעמקים של דברי תורה שמתוך אותו פה בעצמו, מתוך אותה לשון בני אדם, מתוך אותה שפה, מתוך אותה צורת דיבור, אז שם ומשם אפשר להוציא גם דברי תורה. ודברי תורה כאלה שזר לא יבין אותם בשום אופן. מדברים באותה שפה, מדברים באותם מילים, באותה מערכת חשיבה. אבל גם שם חלים דברי תורה. דברי תורה בוקעים גם את הלשון היוונית. כאן היה ויכוח. לבן קרא לו יגר סעדותה, הוא התכוון לומר, אתה תהיה לבד עד לאותו זמן. עד לאותו זמן. ועד אני אנצח. אז יחזור להיות הבנות בנותיי, הבנים בניי, וגומר, כמו שכתוב. ויעקב קרא לו גל עד. גל עד. עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. זה הדבר הנורא, זה החושך הנורא, וכאן נמצאת, דווקא כאן נמצאת נקודת האור. כאן נמצאת נקודת החושך, בעובדה שהדברים אנחנו נתקלים בקיר האטום הזה תמיד על כל צעד ושעה. יפה, טוב, נכון, אבל זה דבר בניית על הדברים, גם זה נכון, יש עוד דברים, גם זה, גם זה, גם זה, הכל אפשר. זה קיר אטום, זה קיר אטום, זה ארמי עובד אבי. נוח יותר להסתדר עם עשיו. עשיו שונא, נגד, בשום אוף, בשום אוף, או אתה או אני. או אתה או אני, אז או אתה או אני. יש לפחות אחוז. כאן אין אחוז אחד. הרמי עובד אבי. אין כלום. גם דברי תורה נכנסים למערכת, גם דברי תורה נכנסים, גם את זה, גם על זה כותבים, גם על זה מדברים, גם את זה עושים, גם את זה שמים ברחוב, גם זה דיבורים בין יתר הדיבורים, גם אילו דיבורים. גם אילו דיבורים, גם זה נכון. נכון, זאת אומרת, במידה מסוימת, נכון יחסית, גם זה נכון יחסית, גם זה נכון יחסית. יפה, יש עוד דעה, עוד דעה, אולי, גם זה. כל זה טוב. כאן אנחנו נמצאים במלחמה עם לבן, ארמי עובד אבי. זה דבר נפלא ומעתיק, לא רוצה להעריך בזה עכשיו, הוא רק מעתיק דבר נפלא. הוא סוד גלעד שקרא אותו יעקב, כמו שכתוב במגילת אנטיוכוס, שבניו של חשמונאי הלכו להר גלעד והתפללו שם, מי שענה לשמואל על הר גלעד יענה אותם. זה מה שעשו בני חשמונאי, לאן הם הלכו להתפלל? לאן הם הלכו להתפלל? לאן הם הלכו? לאן צריכים ללכת להתפלל? להר גלעד. הסוגיה של שמואל היא סוגיה בפני עצמה. מה שהם אמרו, מי שענה לשמואל בהר גלעד, צריך גם לדעת למה מתייחסים. אבל על כל פנים הוא משייך את זה שהם הלכו להתפלל באותו מקום שיעקב קרא לו גלעד, בהר הגלעד. שם באותו מקום שלבן השיג אותם, בהר הגלעד, אז יעקב קרא לו גלעד. לשם הם הלכו להתפלל. נקודת המחלוקת, זאת אומרת, נקודת הכישלון ונקודת הניצחון נמצאות או שלבן ינצח בזה שהוא קורא יגר סעדותה, או שיעקב ינצח בזה שהוא קרא לזה גל עד. זה מה שרצינו לראות. הזהירות הגדולה, הפחד הנורא, הוא דווקא פה. כל מי שמתחמם בו ליבו פעם אחת לדברי תורה, אז מה שמחסל כל נקודה טובה, כל גרעין טוב, כל איזה ניצוץ כלשהו כבה, על די דיבורים פתוחים. אבל גם זה, גם זה, גם זה, גם זה אפשר, גם זה אפשר, גם זה אפשר. הדברים הם לא גם זה, בפירוש לא גם זה, ברגע שהם גם, הם אינם, הם לא הדברים האלה. זאת לשון סורסי, סרסו אותה. סרסו אותה, אין לה כוח צמיחה, אין לה כוח גידול. היא איננה שווה כלום. רק על ידי שיש חידוש, נתחדש משהו, תרגום מן התורה. זאת אומרת, דברי תורה ניתנים להתלבש בדברי תרגום. כלומר, אפשר להלביש גם בשפת העולם, גם בשפת תרגום, דברי תורה כדברי תורה, אז הם יעשו פירות. לשון סורסי מצד אחד, והלשון הנפלא של אבן עזרא, ואל תשית לבך לחוכמת יוון, שאין לה פרי כי אם פרחי. זה בלשון סורסי, שניהם ביחד. אין לה פרי כי אם פרחי. שום פרי לא יגדל מזה, שום דבר לא יצמח מזה. זה דבר שאין לו תולדות. וכאן אנחנו צריכים להיכנס, זה התפקיד שלנו, זאת עבודתנו, זאת ההערה שאותה אנחנו צריכים להאיר לתוך מחשקי הלב בחנוכה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. גל עד. Thank you.